שלום, כאן פבלו טין.
כאן אופרלי ברגל.
ונמצא איתנו נחמן אימבר, שלום נחמן.
שלום וברכה.
והיום יש לנו קפיצה גדולה, אחרי שדיברנו על סרטים בעיקר עד שנות ה-60, פתאום אתה קופץ, כמה זה יוצא, 40 שנה קדימה. ואחת הבחירות שלך היא סרט לבן של מיכאל הנקה. רציתי...
כן, לעסוק בסרטים קרובים יותר לימינו, זאת בעיה. זאת בעיה רק מסיבה אחת, כי אנחנו מדברים הרבה על המרכיב שנקרא פרספקטיבה. זאת אומרת, אם חלפו כבר 40 שנה, 30 שנה, יש לכולנו פרספקטיבה. אנחנו ראינו את כל מה שנעשה עד אז, ראינו את כל מה שנעשה מאז, ואנחנו יכולים לשפוט. יש לנו מה שקרוי לעתים קרובות מרחק ביקורתי, ואני חושב שמרחק ביקורתי הוא דבר נחוץ. אתה יכול לשפוט היום את תרומתו של דוד בן גוריון למדינת ישראל. קשה ב-2013 לדבר על תרומתו של בנימין נתניהו. אין פרספקטיבה. מה שנדמה לנו היום כדברים הקטנים שקורים יומיומית, ייתכן שבפרספקטיבה היסטורית בעוד 40 שנה, הערתי את מצפון העולם לגבי איראן, הסתבר לדעתם של כולנו כערך חשוב במיוחד. ואותו דבר לגבי יצירות אומנות, הן צריכות יצירות האומנות לעמוד זמן רב בתוך הארון, ואנחנו צריכים להבין איזה מקום הם תופסים שם. גם הרעיון שכל דבר שהוא חדש הוא בהכרח טוב, הוא לא בהכרח מתקבל על הדעת. אני חשבתי שהרשימה שלי, כמו שאופר ניסה להגדיר אותה, היא מאוזנת, משום שהיא כוללת את ראשית הקולנוע, את המרכז, את אמצע הקולנוע ואת התנועה המודרנית, שגם היא כבר מלאו לה 40 או 50 שנה. והסתכנתי בסרט אחד ויחיד מהעידן שלנו, זאת אומרת נגיד משנות ה-2000 ואילך, רק מסיבה אחת. אני לא יכול לשכוח את עוצמת החוויה. אני לא יכול להתעלם מהמושג חוויה. זאת אומרת, שיפוט נתפס על ידי רובנו בצדק כמשהו אינטלקטואלי, כמשהו אנליטי, כמשהו שדורש באמת שתתרחק, תסתכל על כל הנוף, על כל הערימה של הסרטים שנעשו, ומתוך אותה פרספקטיבה אתה תבחור את הסרט המתאים. אבל אתה לא יכול להתעלם גם מקולנוע שנעשה בזמננו, ובמיוחד אני אישית עדיין סבור ש... חוויה היא אלמנט מרכזי ביחס שלי לקולנוע. לא בחרתי קולנוע, הקולנוע בחר אותי. הוא בחר אותי משום שהוא העניק לי חוויות כל כך עמוקות, כל כך מורכבות. ואת הסרט הלבן הזה אני זוכר כאחד החוויות הכי שלמות, הכי חזקות, הכי נגיד מאורגנות בתוך עצמן. שראיתי ב-15 השנים האחרונות, ולכן לא יכולתי להתעלם מהחוויה הזאת, ומהעובדה שהרשימה שלי צריכה גם לכלול משהו ששייך בכל זאת למאה ה-21.
עדיין היה איזשהו, אפשר לקרוא לו חור של 40 שנה, בין פרסונה לבין, ובלו-אפ לבין...
כי האמת היא שאני רציתי לעזוב את העיסוק בקולנוע, ב-40 שנה האלה. זאת אומרת, יש לנו שנות מדבר קשות מאוד. שנות ה-80, שנות ה-90. הקולנוע נשען על הישגי העבר. אם אני מסתכל על הבמאים החשובים של העידן, נגיד סוף המאה ה-20, אז אני יכול לראות שאנגלופולוס הוא לא הרבה יותר מממשיך של אנטוניוני. דוגמה השתמשה עליי.
ממשיך של נתניהו.
הממשיך של אנטוניוני. הוא יכול לאבד את אנטוניוני בצורה אישית ומיוחדת לו, אבל זה לא משהו חדש.
אני חייב להגיד שזאת הייתה פליטת פן נהדרת. בעקבות לפיד זה...
ואני לכן חושב שלמרות שעלו במאים מאוד מסקרנים ומאוד מעניינים בקולנוע, החל מדייוויד לינץ' וחלה בקוונטין טרנטינו, אני לא חושב שבאמת מאז אותם שנים גדולות של בלו-אפ של אנטוניוני ופרסונה של ברגמן ונאמר 8.5 דולצ'ה ויטה של פליני, יש באמת הרבה סרטים שהם מועמדים רציניים להתחרות בסרטים שאני אוהב.
קופולה, סקורסזה,
אלטמן, קסווטס,
אלמודובר,
פונטריר, ועדיין אני לא חושב. כמו פון טריר, אתה יכול למצוא במאים רבים מאוד בתקופות רבות. אני לא חושב שהוא פורץ מעבר לאותה חומה שאני העמדתי לגבי הגדרת יצירת מופת. ולעומת זאת, מיכאל הנקה יותר ויותר מסתבר ככן.
כן, באמת, ההצבעה בין פון טריר להנקה היא מעניינת, לדעתי, כי שניהם התחילו ממקום שונה סוגנית, אבל יחסית דומה. שתיהם במאים שבאו עדיין באים כדי לעצבן את הקהל שלנו במידה מסוימת, והתחושה היא באמת שפון טריר הגיע לאיזשהו, לא יודע, סי, אבל הוא כבר, למרות שאדם עושה סרטים טובים לפעמים, הם כבר לא מחדשים באמת או לא מעניינים, והנקה, כל סרט חדש שלו מתעלה על קודמו.
תראה, לעצבן זה מטרה אומנותית בעיניי נחותה. אם אין לך משהו מעבר ללעצבן, אתה בבעיה. האיש שהמציא את הביטוי הזה לעצבן את הקהל הוא כמובן לואיס בונואל, וזה מה שהוא ידע לעשות במשך כל הקריירה שלו, אבל אם אתה שואל אותו, הוא אחד מהבמאים החשובים ביותר שיש, משום שהוא ידע לממש את ה... אתה תקרא לזה לעצבן, אני אקרא לזה לגרות. לגרות את הצופים לכיוון אחר, למחשבה אחרת, לעולם אחר, לדגשים אחרים. ואני חושב שבונואל עשה את זה נהדר לכל אורך הקריירה שלו, מה גם שבונואל צובע את הסרטים שלו בצבע שמתאים לתקופה שבה הוא עושה אותם. ולכן בראש וראשונה ברשימה הזאת אני אשים את בונואל. לגבי במאים אחרים שעוסקים בעיצבון הקהל, אז אם אתה שייך למיעוט, מיעוט מדוקה ומיעוט מקופח, כמו המיעוט ההומוסקסואלי, אז אין לי ספק שגם פסבינדר, במיוחד פסבינדר, וכמובן שפדרו אלמודובר
בתחילת דרכו
משתמשים בלעצבן את הקהל כאחד כלי הנשק החשובים ביותר שלהם. ואני חושב שאלמלא היו מנסים לאתגר, זאת מילה יותר טובה, לאתגר את הקהל, הם לא היו נמצאים היום במקום שבו הם נמצאים. לגבי לארס פון טריר, הוא גמר איתי ואני גמרתי איתו עם הסרט שנקרא הבוס הגדול. הוא נראה לי סרט כל כך לא מעניין. קודם לפחות היה עניין מסוים בהחלטות האומנותיות שלו. כשראיתי את הסרט שנקרא בלועזית אירופה, ובעברית משהו, רכבות.
זנטרופה, רכבות לילה.
רכבות לילה.
כן, יש לו כמה שם.
אמרתי לעצמי שכשהוא עוסק בנושאים קצת יותר כבדים, קצת יותר מרתקים, קצת יותר מורכבים, הנקה עולה עליו עשרות מונים. והיו שם בצנטרופה המון רגעים גדולים של קולנוע, אבל הוא התבלבל. הוא לא הצליח לייצר לי איזשהו מסר שנותן לי תחושה שהבן אדם יודע על מה הוא מדבר. ולכן עם לארס פון טריר יש לי חשבון ארוך. אני מכיר את תרומתו ל... טכניקות קולנועיות מאוד יוצאות דופן וחדשניות, אבל הוא לא מעניין אותי בתור יוצר. הנקה זה משהו אחר לגמרי. אני לא יודע אם אני הייתי בכלל מדבר על הנקה כמי שהתחיל כמעצבן. עד כדי כך אני חושב עליו טיפ-טיפה אחרת. אני חושב שלהנקה היה המזל הטוב להיוולד בארץ דוברת גרמנית וליצור סרטים אחרי מלחמת העולם השנייה. זה מסע כבד. אתה נושא את המסע הכבד הזה בין אם תרצה ובין אם לא תרצה. גינטר גראס יכתוב סרטים ששונאיו יגידו שהם אנטי-ישראלים, יכתוב שירים שיגידו עליהם שהם אנטי-ישראלים או אנטישמים, וגם הוא נושא את המסע הכבד הזה, וגם מיכאל הנקה. לכן הוא משתמש במטאפורה שהיא המטאפורה של האלימות. אלימות בכל מובן אפשרי ובכל כיוון אפשרי. איך אתה לא תתעסק עם אלימות? אם אתה יליד גרמניה-אוסטריה אחרי מלחמת העולם השנייה, ואם יש לך מה להגיד. אם אין לך מה להגיד, תמשיך לאכול נקניקים ולשתות בירה. אבל אם יש לך מה להגיד. אני לא חושב שזה פרובוקציה. אני לא חושב שזה לעצבן. אני חושב שזה כלי נשק במטרה להעביר לצופים תחושות שמתעסקות עם התרבות, עם המקום והזמן שמהם יצאו מיכאל הנביא.
דרך אגב, אתה מזכיר את הגרמניה פוסט היטלר, מלחמת העולם השנייה, ומה שתמיד מפתיע אותי וגם מרגש אותי זה שהנקה משתייך לדור של פסבינדר, ונדרס והרצוג, שפחות או יותר באותם השנים, אני יודע שיש הבדל קצת בשנים, אבל שהם כולם נולדים בשנות ה-40. פסבינדר, הרצוג וונדרס עושים את הסרטים שלהם בשנות ה-60, 70, ובשנות ה-80 כבר מתחילה הירידה שלהם.
עוד במאים גרמניים שעסקו בנושאים האלה בפעם
שפחות. קלוגר יותר מוקדם אבל. והנקה בכלל מתחיל את הקריירה הקולנועית שלו בשנות ה-90, ובכלל זוכה להכרה בשנות ה-2000, כשכולם, כל האלה כבר בונים על הכבוד שיש להם מסרטים קודמים יותר. וזה מדהים אותי לראות
מישהו. אתה רוצה לומר שאתה כמוני בעד התבשלות איטית?
שמע, אני עדיין מאוד, אני לא הייתי מבטר על שום סרט של הרצוג, אבל מה שמפתיע אותי, פסבינדר גם, הוא היה חלק ממנו, אבל הוא עשה המון.
תראה, כל האחרים, יש להם את האלמנט הזה של הסער והפרץ, מה שנקרא, אנרגיות מאוד חזקות של יוצר צעיר. אני, אם אתה שואל אותי, אני ממקם את הנקה, אני יודע שזה שנות מחלוקת, אבל אני ממקם את הנקה כאינטלקטואל, בעיניי הוא אינטלקטואל, ואינטלקטואל צריך לכתוב עבודת BA, עבודת MA, דוקטורט, פוסט דוקטורט, הוא מבשיל לאט. ואני חושב שכשקיבלנו את הנקה, קיבלנו אישיות מגובשת. הרצוג ופסבינדר מגבשים את עצמם תוך כדי עשייה, והוא לא. ולכן אני, כמו שאמרתי לך קודם, מעדיף את ההתבשלות האיטית הזאת. אצל הנקה היא פשוט מדהימה. אני, כשאני יושב מול סרט של הנקה, אני מרגיש את המילה התפעמות. אני מתפעם. הוא עושה דברים שאף אחד לא מעז לעשות.
הספקת לראות את האהבה של הנקה?
כן, לצערי ראיתי אותו. הוא טלטל אותי ברמות שאתם באמת לא יכולים לתאר לעצמם.
רגע, למה בצערי?
לצערי, מכיוון שאחרי שראיתי אותו, אני לא בטוח שאם הייתי ניצב בסיטואציה דומה, הייתי בוחר בסרט לבן. כרגע התחושה שעברתי אחרי שראיתי את האהבה, היא כל כך כובשת אותי, שייתכן שאם הוא היה אחד הסרטים, הייתי דווקא רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לסרט אהבה, לא פחות מאשר לסרט לבן.
זה ערבוב.
תראה, אני מוכרח כאילו לומר וידוי אישי, כיוון שאני לא איש צעיר, ואני קרוב לגיל שבו דברים כאלה יכולים לקרות לכל אחד מאיתנו. הסרט העביר אותי בראש וראשונה טלטלה. טלטלה, זאת אומרת, אמרתי לעצמי סוף סוף מישהו מדבר על הפחדים שלי, על העולם שלי, על התחושה של החיים שהולכים ונשמטים ממנו. ממני. זאת אומרת, אחת השאלות ששתי הדמויות האלה שואלות את עצמן, זה האם באמת חיינו את החיים האלה, ושפתאום אנחנו צריכים לוותר עליהם, אחת משום שהיא לא יכולה בהתחלה לנוע, ואחר כך היא לא יכולה להביע את עצמה, והשנייה משום שהיא מקדישה את כל חייה לטיפול באישה הזאת, ולכן היא לא חיה את החיים שלה, אלא היא חיה את החיים של הבת זוג שלו. ואתה אומר לעצמך, האם באמת חייתי את החיים כדי שאני אגיע למצב הזה. והסרט זעזע אותי, הוא זעזע אותי עד שורשי נשמתי, ובסוף הסרט שאלתי את עצמי, אתה אוהב לראות סרטים יותר מפעם אחת? אתה תלך לראות את הסרט הזה? והיה לי קשה להגיד את המילה כן. נורא היה קשה לי.
אני מאוד רוצה לראות אותו שוב, אני לא מעז, אני לא מעז.
ועוד פעם אני אומר, ממה זה נובע? הפחד שלי ללכת לסרט הזה פעם שנייה. כמו כל בני האדם בעולם, גם אני מדחיק. חלק מאמצעי ההדחקה שיש לי זה קולנוע. הוליווד בפרט, אבל קולנוע בכלל. למה אני הולך לקולנוע? כדי לשכוח את הדברים שמעסיקים אותי אישית במישור, שאני לא רוצה להודות בקיומה. אז אני נכנס לקולנוע. וכאשר הנקה עוסק בכפר גרמני, אני יכול למצוא לעצמי כל כך הרבה אמצעי הרחקה. זה לא העולם שלי, זה לא התקופה שלי, זה לא הצבעים של השקיעות והזריחות שלי, זה לא תורת החינוך שאני דוגל בה, זה לא מערכות יחסים זוגיים בין גברים ונשים שאני מכיר אותם. אני יכול להרחיק את עצמי ולהתבונן מזה, בזה ממרחק. מה שקרה לי באהבה זה שאני לא יכולתי לעשות את זה. זאת אומרת, כיוון שלדעתי התכונה הבולטת ביותר אצל הענקה, זה איזו תחושה עמוקה מאוד של להסתכל לאמת בעיניים. לא להגיד את האמת, להיות מסוגל להסתכל באמת בעיניים. כשהסצנה שהכי הרסה אותי מהבחינה הזאת, הייתה הסצנה שבה האחות שוטפת, מסבנת במקלחת את האישה, שהיא חשופה לחלוטין. היא לא יכולה לשים את הידיים על החזה שלה כדי להסתיר אותו. והיא חשופה, נגיד באותו נוסח שאני מדמיין לעצמי שנשים, אני לוקח נשים כי נשים הן קורבניות, נשים בחדרי המוות באושוויץ, לא יכלו לעשות את המינימום כדי להגן על עצמם, לפחות להגן על האיברים האינטימיים שלהם. ופתאום אתה אומר, הוא היחיד שמסוגל להסתכל עליו. ולכן אני לא יודע אם אני רוצה עוצמת חוויה כזאת פעם נוספת.
זה גם...
הדגש היא על המילה רוצה, כי בטוח שאני אראה את זה פעם. אם הייתי צריך לבחור בין סרט לבן או אהבה, אני לא בטוח שלא הייתי בוחר בסרט לבן. כשבחרתי את סרט לבן עוד לא היה אהבה בעולם. אהבה הסרטו של... ולכן לא יכולתי לבחור בו. זאת אומרת, בעיניי זה לגיטימי לחלוטין לדבר על אהבה, למרות שהסרט שבחרתי בו הוא סרט לבן. כי לשאול איזה סרט עשה לי יותר, או איזה סרט הוא טוב יותר, זו השאלה הכי אידיוטית שאני יכול לשאול את עצמי. ברור שזה אחד משניהם.
אז בואו נתחיל להיכנס סרט לבן, ומאיפה נובעת ההתפעמות, מה הייחודיות מבחינתך של הסרט הזה?
הענקה עושה לרוב סרטים קטנים ואינטימיים, ופה הוא לוקח רקע רחב מאוד. יתרה מזו, כמעט כל הסרטים שלו, לא כולם, לא ספרתי, מתרחשים עכשיו, ברגע שבו הסרט נעשה. הסרט הזה הוא פלשבק, והוא פלשבק לעולם אחר לגמרי. רגע, לפני שהעולם הקלאסי של אירופה כולה, אבל גרמניה היא המדינה הכי אירופית, לארס פון טריר קרא לסרט שלו צנטרופה, מרכז אירופה, כשהוא עוסק בגרמניה. היא אולי המדינה שמייצגת יותר מכל את אירופה של פעם, אירופה של גטה ושילר, אירופה של בטהובן, שוברט ומוצרט, האירופה ההיא, שכללה כמובן גם חיים כל כך קשים, וכל כך מוגבלים, וכל כך מסוגרים, וכל כך אטומים, כמו בכפר הגרמני, של אותה תקופה שאני לא זוכר הרבה סרטים שעסקו בו. מעט כן, אבל הרבה לא. והוא לוקח את התחנה הזאת של רגע לפני הטבח הנורא שקורה בגרמניה, במלחמת העולם הראשונה, כדי לעסוק מה שמעניין אותו, הנשמה או התודעה של האדם המודרני, שלנו, של כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, להגיד בצורה פשטנית, בנפשו של כל אחד מאיתנו מסתתר רוצח, או רוצח המונים, זה יהיה לדרדר את המסרים של הענקה למשהו פשטני. אבל כן, זאת אומרת, להראות את הנשמה, את התודעה הפנימית, דרך אירועים לכאורה חסרי חשיבות לחלוטין. או כמו שהוא עושה בסרט האחרון שלו, שאני עוד כל כך נרגש ממנו שאני אפילו לא יכול להתבטא עליו, לחבר את הרגש הנאצל ביותר, האנושי ביותר, שבלעדיו אנחנו לא נגדיר את עצמנו כאנושיים, אהבה, יחד עם משהו שנראה כמו שני מעשי רצח, בסרט אהבה. שוב, אני אומר את זה בעדינות רבה, כי אני לא יכול להתייחס לקטע עם היונה כרצח. בכל זאת הוא קיים בסרט. והרעיון שאנחנו בעת ובעונה אחת אלוהים ושטן, ושהאלוהים והשטן הזה מתרוצצים בנפש של כולנו, באמת זה כל כך מתאים, א', למי שבא מהאסכולה הגרמנית, פאוסט של גטה, ושתיים, מי שעבר לא כקורבן, אלא כסוג מסוים של מקרבן את מלחמת העולם השנייה. ולכן הדרך שבה הוא מתאר לי בצורה כל כך יפה את הנשמה הגרמנית, מאז האקספרסיוניזם הגרמני לא ראיתי איכות כזאת, ובואו נדבר על תכונותיו הנפלאות של הנקה. הוא מסתכל לאמת בפרצוף. להסתכל לאמת בפרצוף איש לא מסוגל.
אבל מה זה אומר?
זה אומר לא להסס, להראות דברים שלצופים קשה מנסו לראות אותם.
דוגמה.
דוגמה בסרט האהבה, יש לך כל כך הרבה דוגמה.
כן, אבל בסרט לבן, איזה אימאז' עולה לך?
האימאז'ים שעולים לי זה האימאז'ים האכזריים, הקיצוניים, שמתגלים כל שבוע או כל שבועיים, והעובדה שהם מתקשרים יותר ויותר עם נשמות רכות של ילדים. והרעיון שאתה יכול להראות מצד אחד מקהלת ילדים שרה את השירים הגרמניים היפים ביותר, ומן הצד השני להסתכל לאמת בעיניים. זאת אומרת שילדים הם אלימים, או שיש את העירוב הזה של האצילות והאלימות בעת ובעונה אחת בנפש של כולנו, בנים, בנות, צעירים, מבוגרים, ולהסתכל לאמת בעיניים, רק במאי מהסוג של מיכאל הנקה מסוגלים. והוא לא נרתע, הוא מראה את הדברים, אני הייתי אומר, הוא בעיקר לא שופט אותם. השיפוטיות זה הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות. הוא מקרין לנו את הדברים, הוא מראה לנו את הדברים, ומשאיר את השיפוט של הדברים האלה, הערכה שלהם לנו. יש עוד היבט אחד, והוא היבט שמתקשר עם המושג הזה, צלילות. בעיניי הוא הבמאי המינימליסטי ביותר היום. הוא הרבה יותר מינימליסטי לדעתי, מאשר המינימליסטים הגדולים. אוזו, רסון וכולי. רוב הסרטים שלו הם גם מינימליסטים בדרכי ההפקה שלהם. כשאתה מסתכל על אהבה, דירה אחת, בעצם רוב הזמן חדר אחד, שתי דמויות, תיקח את הבת שלו שלוש דמויות, תוסיף ארבע דמויות, שוער ואשתו,
סנטרן,
סנטרן וכולי. סצנות קטנות, אינטימיות, שוב אני חוזר ברובם שני אנשים, ומינימום של עבודת מצלמה, מינימום של עריכה. זאת אומרת, הוא מחליט איפה הוא מעמיד את המצלמה, והוא מתבונן כמו מנתח. הוא מסתכל ומחכה שמשהו יפוץ.
אני מרותק מאיך הוא עושה את זה, כי אני חושב שזה גם מעלה שאלה של וירטואוזיות. אנחנו תמיד חושבים על וירטואוזיות קולנועית כמישהו שיכול להזיל את המצלמה ולהשתמש בסאונד ועריכה וזה, והוא, אתה מרגיש שהסרט שלו וירטואוזי,
נכון. מישהו... צלילות, בהירות, חדות, אלה הם התכונות שמאפיינות אותו. והוא עובד בניואנסים קטנים. מה זה ניואנסים קטנים? זאת אומרת, הוא מסרב להסביר. הוא מסרב לשכנע, הוא מסרב, אתה יודע, לתת לנו את כל המנגנון הרגשי, הוא נשאר קרה. אני משתגע מהעובדה שהוא מעמיד את המצלמה לרוב במרוחק. כשהוא כבר נותן קלוז-אפ, אז הקלוז-אפ הוא לא בדיוק על נקודה רגשית, הוא על משהו אחר. והרעיון שהוא מעמיד את המצלמה ובוחן, יש בו משהו שמזכיר לי מדעני טבע דווקא, ולא מדעני הרוח, מדעני המוסר, המדעים, מה שאנחנו קוראים מדעי הרוח. הוא בוחן, הוא בודק, הוא לא מסביר. כמו שאמרתי, הוא לא מבקש לרגש, הרגש בא מתוכנו, מעצמנו, כשאנחנו מתבוננים בתמונות שלו. והרעיון של הניואנסים הוא כל כך קיצוני, משום שהוא לא, זאת אומרת, הוא מראה לנו מה שהוא רוצה להראות, ומשאיר את הדברים בלתי פתורים. המילה שאני רוצה להשתמש בה זה חמקמקות. הכל חמקמק. אני רואה את עצמי כאדם שמסוגל להבין מסרים סימבוליים. ברגע שהנקה מכניס בסרט אהבה את היונה שחודרת לתוך הבית דרך חלון פתוח פעמיים, אני מרגיש שהוא זיקק איזה משהו מאוד מאוד מרכזי במערכת היחסים בין שני האנשים האלה שחיו ביחד איזה 50 שנה, ושאחד נמצא בתוך השני, וששבץ מוחי שמקבל אחד הוא סוג מסוים סימבולי של שבץ מוחי שמקבל האחר, וכל הדברים האלה מתנקזים איכשהו אל הדימוי של היונה, ואני לא מצליח לגעת בו, הוא מתחמק לי. זאת אומרת, הוא ברור לי שהוא קשור עם השימוש בשמיכה כדי לתפוס את היונה ולהסביר את הדחף של האיש הזקן הזה לשלוט בתנועות של היונה, ואחר כך כשזה מתקשר עם הקרית ש...
כן.
ספוילר, ספוילר.
לא, קצת ספוילר בסרט שהצנת את הפתיחה שלו, הסיום, אנחנו...
כן, אנחנו יודעים ש...
ברור. זה לא... אבל זה לא סרט בשביל ספוילרים. כן. כמובן זה סרט כן. בשביל חוויה מזוקקת באמת ברמות בלתי אפשריות. אז כשאתה רואה איך הוא תמיד מצליח למצוא את הלא צפוי, את הלא מובן עד הסוף, הוא משאיר תמיד איזו תחושה של מסתורים. בעיקר מה שהוא מראה ולא מראה. אני חושב שהנקה הוא הבמאי מספר אחד היום בעולם של במאי שלא מראה. הוא מראה לנו כל כך מעט דברים, הוא מבקש מאיתנו שאנחנו נסיק את כל מה שאנחנו לא רואים.
למשל, באהבה הוא באמת מדלג על כל ההתארים.
חוץ מהאפיזודה הראשונה, הכל מובן הוא דרך הבת שלהם, שלומדת על הדברים.
נכון. זה הרי לא יאומן. איך הוא יודע לסדר נכון את הנאמר ולא נאמר, את המוצג ולא מוצג, ואת הדברים מול המשמעות שלהם.
עכשיו, רגע כמו היונה, רגע כמו היונה, יכול היה לקבל איזושהי משמעות סימבולית ממש...
פשוטה, לא, פשטנית.
כן, פשטנית לגמרי, נכון. מזויפת, מה הוא תעשה?
נכון.
הוא מצליח בכל זאת לקחת את הדברים שהיו אמורים להיות מזויפים, חורקים ו...
משום שהם נראים אצלו כאילו הם נעשו בפעם הראשונה. אני אנתח לך את התחושות שלי בזמן שראיתי. הוא סיגל לעצמו, וייתכן שזה העובדה שהוא בן 86, הוא סיגל לעצמו הילוך חצי צולע וחצי איטי, שהוא הולך אותו לכל אורך הסרט. אתה מרגיש שרגל אחת קצרה מרגל שנייה, אתה מרגיש שהוא הולך נורא נורא לאט. לכולנו יש זיכרונות של טרנטיניאן מאלף סרטים, מהם כאלה שהוא בנה את דמותו על ההילוך, כמו הקונפורמיסט, ששם זה הצורה שהוא הולך.
סרטי אקשן שהוא שיחק בהם, ואז לראות אותו נבק ביונה.
נכון. אז יש את המלאכותיות של צורת ההליכה שלו. גם אליי חדרו יונים הביתה. כשהן מתקרבות אליי, הן בורחות ממני. והיונה הזאת מסתובבת לו. זאת אומרת, אני כמעט רוצה להגיד שזה כמו הנמר של אנגלי. יצור דיגיטלי. זאת אומרת, משהו מלאכותי, לא אמיתי בהתנהגות של היונה,
כן.
לצד ההתנהגות שלו. ואתה כל הזמן שואל את עצמך, מה אתה בעצם רואה? האם אתה רואה סצנה אמיתית? באמת יונה חודרת לבית? האם זו סצנה הזויה, כמו הסצנות האחרות ההזויות? והפעם השילוב בין הסצנות ההזויות לבין הסצנות הריאליסטיות הוא מדהים. כמובן הוא מדהים, הוא מדהים. בהתחלה אמרתי לעצמי, למה הוא צריך את הפנטזיות האלה?
כן, למה צריך את החלומות?
אבל אחר כך אמרתי לעצמי, זה הלב של הסרט. ואני חושב שאתה שואל את עצמך אם גם הסצנה הזאת איננה הזויה. ואתה שואל את עצמך אפילו שאלות הרבה יותר קשות. האם הרעיון שהוא רוצה בשמיכה לתפוס את היונה, הוא חזרה כללית לקראת מה שצפוי לנו. זאת אומרת, אתה פתאום רואה שהוא מתעסק עם הנושאים הכי הכי עמוקים ובדרך אחרת לגמרי. הבעל יכול היה להתלונן, כמו שהוא עושה את זה בסצנה אחת, על מר גורלו, על העובדה שאין לו חיים משלו, על העובדה שהוא תקוע עם האישה הזאת. אבל אנחנו מבינים את זה אחרת. אנחנו מבינים את זה דרך הג'סטות שלו. אנחנו מבינים שלפעמים האהבה הגדולה ביותר יכולה לבוא בסצנה כל כך נוראה כמו זאת שמסיימת את הסרט. אנחנו אצל מיכאל הנקה, כיוון שהוא לא מסביר כלום, אנחנו צריכים לספק את ההסברים. והמושג שהוא נמצא תמיד בין לבין. כל דבר שאתה רואה בסרט הוא בין לבין. ההזיה היפה ביותר, אם זאת הזיה, זה הסצנה שבה אשתו רוחצת כלים בסוף, כאשר לכאורה הוא כבר חנק אותה. אבל אתה שואל מה זה, זיכרון, חלום, משאלת לב, זה קורה באמת, זה לא קורה באמת. ויש לו את היכולת לתת לנו תשובה שהיא לא פשוטה. ולכן אנחנו כל הזמן מתבוננים בדברים אחרת מאשר אצל במים אחרים. וכמובן כמו שאנחנו עוסקים בסרט הלבן, אותו הדבר גם שם. זאת אומרת, עצם הבחירה של השחקנים, הליהוק של הילדים, המערכות היחסים שאף פעם הוא לא מסמן אותם עד הסוף, הוא תמיד משאיר איזה נקודות שבהן אתה יכול לברוח להנחות שהן יותר נוחות לך ברגע מסוים. יוצר את אותה מורכבות שאתה חש, לא כאשר אתה צופה בסרט שבו הדברים מפורשים לך, אלא אתה מקבל את התחושה כמו שאתה חש במציאות. מי זה הבן אדם הזה על ידך? מי זה השכן שלך שאתה חושב שאתה מכיר אותו, ופתאום אתה פותח את העיתון ואתה מגלה שהוא הרג את בנו האוטיסט, או מה שזה לא יהיה, כן? אני חושב שהיכולת של הנקה להעביר לנו את המורכבות של הקיום האנושי, היום אין אף אחד שעושה את זה כמו. ולכן הרעיון שהוא בחר את סוף חיים, והוא עוסק בשאלות שהן לא בדיוק של מוות, אלא שהוא עוסק בשאלות של חיים, ואפילו הייתי אומר לידה. והוא מצרף את כל ההוויה האנושית למשהו כל כך צלול. אלה המילים, בהירות, צלילות, זיקוק. וזיקוק הולך יחד עם זיקוך.
לידה?
כן, משום שמתוך המוות, נולד הרעיון של להיות בשביל השני עד הסוף.
יש משהו בסרט הזה, קודם כל הכותרת שלו, באמת הסרט אולי הראשון של הנקה שאלימות היא לא הנושא המרכזי שלו, אולי אלימות של הגוף, כל מה שאומרת של בגידת הגוף ובגידת השכל, וזה סיטואציה של... אני יודע, אנשים שהכירו את זה קצת, זה קשה להבין, ברגע שהבן אדם, לא יודע איך זה קרה לציום, הבן אדם שנמצא מולנו פיזי, זה כבר לא הבן אדם הנפשי שאהבנו.
זה נורא מפתה מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לתת איזה ניואנס טיפ-טיפה שונה. כי אתה רואה את זה מנקודת המבט שלו, ואני רוצה לראות את זה מעט מנקודת המבט שלה. הוא חודר, והשאלה אם החדירה שלו היא לא אלימה, אל תוך הפונקציות הכי טבעיות והכי ראשוניות שלה. הוא הולך בשבילה, הוא מלביש אותה, הוא מוביל אותה לשירותים, הוא בעצם חודר בכוח פיזי, אני חוזר בכוח פיזי, הוא צריך להרים אותה, הוא צריך לייצב אותה, הוא צריך להוליך אותה, הוא צריך ללמד אותה. כלומר, יש איזה סוג של אלימות של חדירה, היא דוחה אותו כל הזמן. כל הזמן מנסה לדחות אותו. אתה חודר לתוך הפרטיות שלי, לתוך הספציפיות שלי, לתוך עולמי שלי. אני יודעת את מצבי, אני מודעת למצבי, אבל שים גבול. ברגע מסוים יש אפילו תפיסה של אלימות.
כי היא הולכת ומתחקת, ואז הוא תופס את המקום שלה.
נכון, גם לא מאפשר לאחיות, כלומר, הוא מעסיק אחיות ועובדים סיעודיים, אבל לא בדרך כלל ככה נוקח. את המשימות שלה להתרחץ ולכת...
נכון.
לא תהיה מישהו לוקח את זה על עצמו.
אני רוצה לשאול אותך, אם אתה לא יכול לקרוא לסצנה הכי חזקה בסרט מבחינה דרמטית, סצנת אלימות. זה הסצנה שהוא מפטר את האחות השנייה.
יש מצנת אלימות, כן.
אלימות קשה. ותחשוב עוד הפעם על ההתנהגות שלו כלפי ביתו. הוא מנסה להרחיק אותה באופן טוטלי, הוא מנסה ליצור את המצב שהוא הקובע הבלעדי, הוא לבדו, הוא לא ייתן לאף אחד להתערב, הוא מאפשר לאנשים לחדור עד רגע מסוים, עד גובה מסוים, לשוערת הבית ובעלה, לדוקטור ברטיה, שאגב, אף פעם אנחנו לא רואים אותו, עד כמה שאני זוכר, וכמובן לביתו. שהוא סוגר לה את הטלפון, שהוא לא מחזיר צלצולים, שהוא לא מעלה.
לא מספר לה, כלומר...
לא מספר. וזה לא מנומק, שום דבר לא מנומק. לא מנומק בגישה הפסיכולוגית הרגילה בסרטים. זאת אומרת, כשאתה שואל את עצמך, במה פשעה האחות הזאת שהוא מגיב כלפיה באלימות כל כך קיצונית, הסימן היחיד שאני ראיתי... זה שהיא עושה במטופלת מה שהוא עושה במטופלת. כלומר, היא מפריעה לבלעדיות שלו.
אבל כמו אתה רואה, ענקה...
אני כן ארגש שהתייחסה אליה קצת בהתנסות.
אני לא קלטתי.
לפעמים לא יודעים. אגב, יש סרט הרבה פחות טוב, אבל גם יש מורים מעניינים שנקרא הסשנים או המפגשים, שבו מתחיל בזה שאדם עם פוליו, ניוון שרירים, מפטר חוד שמטפלת בו, כי הוא מרגיש שהיא לא נחמדה מספיק ולא מסורה לו מספיק, שזה גם יכול להיות
גם מחוברים לחיים.
כן, בתחום החיים כן.
אבל אני חושב שמה שנחמן העלה, מה שאתה העלית נחמן, זה משהו הרבה, מאוד סקרן אותי, כי אתה מדבר מצד אחד על פעולה שיכולה להיות פעולה של אהבה ושל טיפול באדם השני.
שהיא גם אלימה.
היא גם אלימה ואנוכית.
אלימה, ולכן אני אומר מוות, חיים, לידה, סקס, אלימות. כל הדברים האלה נידונים כאן מזווית התבוננות קצת אחרת.
במיוחד שמדובר בשליטה של גבריות שהוא גם מוצג כגבריות של פעם שהייתה שולט על האישה בבית בצורה... זה מאוד לא נעים.
אתה אמרת סקס, הקטע מאוד דיאלוג שהבת אומרת לו שהיא הרגישה בטוחה שהיא שמעה אותם...
במיטה.
כן.
עושים סקס.
שהם עדיין אוהבים.
כן, ושהיא מרגישה שהיא תהיה בטוחה ותמיד היא איתה.
זה נושא שנורא חשוב להנקה. תראה, אם אני צריך להגדיר את ההנקה, הוא נתן לי אופציה באחד הסרטים שלו. אני מסכים איתך, אופר, בצורה מוחלטת, שיש לו שלוש יצירות מופת. מחבואים, סרט לבן, ועכשיו אהבה. ולא הזכרנו עדיין את מחבואים. התרגום העברי למחבואים הוא תרגום גרוע. השם המקורי הוא חבוי,
כן.
חבוי, קשה, חבוי. אני מגדיר את הסרטים של הנק כקרחון, הדימוי של הקרחון, 75% מתחת לפני המים, 25% מעל.
פבלו, לקח.
מה?
לא, ספר.
אולי אפילו גנבתי את זה מנחמה מלדה.
לא יודע.
הרעיון של הקרחונים בארץ החמסינים.
בדיוק, ודאי.
יש סיכוי שגם שמעתי את זה מנחמה.
ודאי, ויש סיכוי שלו. ויש סיכוי שלו. וה-25% הללו שמעל פני המים, שאותם אתה רואה, כמו שאמרתי, בצלילות ובזיקוק כל כך, מאפשרים לך כאילו לחדור אל ה-75% בפנים. בקשה זה הנושא של הסרט, בחבוי, במחבואים. זה הנושא של הסרט. אתה מקבל חיים בורגניים ברמה של 25% מן הסרט, ואז אתה צריך לחדור אל תוך העולם של גיבור הסרט. וכמובן לגלות מה שאנחנו מגלים גם בסרט אהבה, שהגילוי... הקיצוני ביותר של אהבה יכול להיות קשור עם אלימות.
וגם עוד קשה, אז עוד המילה הצרפתית שחוזרת בחלק השני של אהבה, זה המילה מל, רע.
מל.
רע ו... רע
וכאב.
רע וכאב.
נכון, אבל זה בצרפתית מל זה גם...
מל זה יכול להיות ההתחלה של מלדי, אבל...
כן, לא, לא, זה... רע. בניסיון של מצרפתית זה רע, אבל זה גם יכול להגיד כואב משהו, זה גם ישמש המילה הזאת.
כאב ראש, מל דטט.
כן. זאת אומרת, גם כאב וגם רוע.
כן. מרגישה רע, כן.
כן, אבל שהיא אומרת, בניגוד לבמאי אחר, היא אומרת את המילה הזאת, לא ככה קוראים לדמות, שזה לא הגיוני.
כן. אז כשאתה חושב שוב על המבנה ה... איך אני אגיד, המייסטריאלי של סרט כמו מחבואים, כאשר אתה נכנס לעוד מעגל ועוד מעגל, ולא שאתה רוצה להיכנס, המציאות מכריחה אותך להיכנס באופן טבעי, ואתה מגלה יותר ויותר דברים על עצמך, ואתה מגלה מי אתה. אני חושב שיש עוול בעובדה שפרסי האוסקר הציגו לנו רק את עמנואל אריבה כאופציה, ולא את... ז'אן טרנטיניאן. בעיניי הוא המדהים בסרט, אם אני הייתי, אני הייתי מעמיד אותו. אבל אני חושב שהמסע של הסרט הוא מסע אל עצמיותו של הגיבור. זאת אומרת, זה שני אנשים שכשאתה חושב עליהם, אתה לא מוצא שום הבדל ביניהם. הם חיים ב-70 שנה, 50 שנה של שותפות טוטלית. כשנכנס הפסנתרן, אלכסנדר, אתה שואל את עצמך, אני שאלתי את עצמי, מי לימד אותו? הוא או היא? מי בעצם הוא המורה או המורה לפסנתר? אני חושב שזה אותי.
אמרו נראה לי שום זה שזה אי, אבל גם הוא היה קשור אליו.
אבל אין ספק שהם בסוג של, אתה זוכר כשדיברנו על פרסונה, נזילות, אחד נוזל לתוך השני, אחד הוא השני. הרעיון שבאופן עקרוני, יש גם עוד משהו שנורא אהבתי בחלק הראשון. הם כל כך מנומסים, אחד כלפי השני, מתנצלים, אומרים לפני המשפט, לא התכוונתי לפגוע, לא התכוונתי... יש איזה נימוס חיצוני שהוא מאוד אירופי, ומאוד צרפתי, כמו שהוא מאוד גרמני, זה לא יפריע לגרמנים במלחמת העולם השנייה לעשות מה שהם עשו. הנימוס הזה.
בנימוס הזה.
כן, הנימוס הזה שהוא מדהים, כן. והנימוס הזה לדעתי הולך ומגלה שמאחוריו יש רגישות רבה, פגיעות רבה ואלימות רבה. לפעמים היא מתפרצת באיזה קטע שאתה שואל מאיפה זה בא לה. ולפעמים הוא מגיב בצורה שאתה אומר, היא יותר מדי אלימה בהתחשב במערכת היחסים ביניהם. ואתה כל הזמן אומר לעצמך שיש איזה פסדה חיצונית שנסדקת. הסדק, המילה סדק, אני מילה. ואני חושב שהמסע שאני הכי אהבתי בסרט, זה המסע שלו לתוך עצמו. זאת אומרת, לרעיון שהוא מבין מה המשמעות של השארתה בחיים, מה המשמעות הזאת לגביה, ובעיקר לגביו, ואיך הוא צריך לנהוג כאשר, נאמר, האהבה שלו אליה מתנגשת עם כל מערכת הערכים שלו. ואני חושב שהדרך שהוא עושה את זה לאט לאט, פשוט פשוט, בלי שום סצנה דרמטית, בלי לתאר בכלל תהליך. מה שאתה מקבל זה, כמו אצל ברגמן, סצנות מחיי נישואים. כל סצנה עומדת בנפרד. ולאט לאט אתה מבין איזה כובד של קונפליקט נמצא אצלו בפנים, ואיזה סוג של החלטה הוא צריך לקבל.
טוב, אני רוצה להגיד לשלוש נקודות, עוד שני נקודות קטנות לגבי הדברים שדיברנו. קודם לגבי האוסקר, אני חושב שקודם כל, כל הכבוד לאמריקאים שבשנה, שהיא לא שנה גרועה לקולנוע האמריקאי, ענק הצליח להיות, להכניס את עצמו לכתירות הראשיות של סרט במה.
מצד שני, אני לא רואה שום קשר בין ענק אל האוסקר.
כן, זה לא, לא באמת, היה איזה סשן שהם עשו של מועמדים תסריטאים, והוא נראה כל כך הרבה, גם לא מדבר אנגלית, ותסריטאים אמריקאים, אז שאלו את כולם, מה הייתה השרה של הסרט, וכולם אמרו דברים די בנאלי, והוא אמר, טוב, אתם תצחקו על המלחמה ושלום.
הוא צודק.
דבר שני, לגבי המינימליזם והעלמה של הצנות, שזה הדבר מאוד בסרטים של אנקי הגדולים, חשבתי שהוא מזכיר בזה את הבמאי הגרמני הכי רחוק ממנו, שזה ארנסט לוביץ', שהוא במאי יהיה מאוד קליל וזה, אבל גם אצל ארנסט לוביץ', את האירועים הגדולים, אתה לא רואה, ואתה משלים לבד, ואתה משלים לבד וצוחק לבד. ואצל אנקי אתה לא רואה ואתה הולך למשמעויות המאוד עמוקות, ובואו נדבר על מחבואים.
כן, אבל אתה יודע, זה באמת המשמעות גם של אומנות לפעמים העריכה, גם וגם של העריכה של תסריט, שבוא נגיד, יש סצנות חשובות שיכולות להיעלם מהסרט, אבל הסצנות שנמצאות חייבות לכלול אותן בצורה קרחונית אפשר. זאת אומרת, אם אתה לא מרגיש את העומק של הדבר החסר בזה, ואצל לוביץ' זה לא העניין הזה.
כן, זה לא, לא בזה פשוט להראות את זה, איך אני עושה, איך אני מביים תסריט, לא אגיד שיטרי, אבל תסריט.
אני אגדיר את זה אחרת, לוביץ' נשאר בתחום העלילה.
כן.
והנקה עובר
אפילו, בוא נדבר על מחבואים.
תראה, עוד הפעם, העלילות של הנקה הם לא עלילות במובן המקובל. הוא לא ייתן לך, למשל, את התיק הרפואי של האישה באהבה, ויסביר לך שבמצבה הרפואי שבץ מוחי הוא דבר שיכול לקרות לה. השבץ המוחי קורה כי הוא קורה, נקודה. ושהוא קורה בשני שלבים, הוא קורה בשני שלבים, נקודה. שום הסברים. אותו הדבר, אנחנו לא מחפשים הסברים לגבי שולח הקלטות, לגבי העובדה שהזווית היא לא זווית אפשרית. כלומר, הוא מציג מצב. המצב הוא מתבוננים בך, יודעים עליך, עוקבים אחריך, מי עוקב אחריו, מי יודע עליו, זה לא משנה.
וגם מה הוא יודע, כלומר.
וגם מה הוא יודע.
הסרט הראשון זה שוט של כלום.
נכון. ומטריף אותו. של כלום ממש.
כן.
כלום שאורך כמה זמן, אני לא זוכר.
אני חושב זה כמה דקות, חמש דקות אנחנו רואים באיזה חנייה.
כן, אני קישרתי את זה אבל לתפיסה דווקא הבונואלית שהזכרנו מוקדם יותר שהרעיון שהפשע הגדול ביותר זה הבית הזה. זה לא כלום, זה בית בורגני.
זה מובן.
זה בית בורגני וזה הפשע הגדול של החברה.
וזה אותו הפשע של הזוג הזה באהבה, זה בית בורגני. תראה, כשאתה חושב על המקום שבו הוא עומד, יש לך תחושה בחבוי, במחבואים, של גבר ואישה שמבטאים את השלמות הבורגנית. כל מה שאתה מבקש מזוגיות, כל מה שאתה מבקש מנשיות, כל מה שאתה מבקש מסוג מסוים של עקרונות מוסר ואינטלקטואליות, הכל בסדר. הנקה בוודאי שייך לקבוצה הזאת, הוא בוודאי מצביע למפלגה הנכונה, בוודאי הדעות שלו קרובות לדעות, אני רוצה להגיד, שלנו, הוא מרגיש טוב עם עצמו.
למה הנקה,
למה הנקה מתחיל את הסרט עם הקונצרט באולם הקונצרטים של התלמיד אלכסנדר? הרעיון הוא שהם אזרחים, איך אני אגדיר אותם, הם אזרחים מועילים בעולם. הם כל שנה מוציאים עוד פסנתרן ועוד פסנתרן. הם כאילו המורים הכי שלמים בתור, אתה יודע, המורים של הפסנתרנים הגדולים. תלמידים שלהם מוציאים דיסקים חדשים, הם מפוזרים על כל העולם. אתה מסתכל על ה... זה סיפור הצלחה. ואז מישהו דופק בדלת ואומר, הלו, הלו. אז יש איזה רגע שהיא לא עונה, יש איזה רגע שהיא לא מדברת, ואז מסתבר שהיא שייכת ל5% שהניתוח שלהם נכשל, ופתאום אתה אומר, אלוהים דופק בדלת ושואל, הכל בסדר? ומעמיד אותם במבחן נוסף. הסרט מחבואים הוא אותו סרט בדיוק, הוא מעמיד את הגיבור במבחן נוסף, מול הסביעות רצון העצמית שלו, מול התחושה שהוא עושה את כל המהלכים הנכונים, הלו, תתעורר. והמושג הזה קיים כאשר אתה רואה את הכפר הגרמני בסרט לבן. אנחנו יודעים שהסרט סרט לבן הוא הרבה הרבה יותר מורכב ממה שנראה על פני השטח. הוא שייך לקבוצת סרטים שאנחנו קוראים לה סרטי ההיימט. הסרטים שעוסקים בכפר הגרמני הקלאסי, הקשור לאדמה, בכל הערכים של הכפר הגרמני. נדבר עליהם אחד אחד. משפחתיות. הנושא הזה עובר תהליך של קילוף כל הקליפות בסרט לבן. אתה רואה מה זה אותה תחושה של משפחתיות. גידול ילדים. הנושא הזה נבדק מכל אופציה אפשרית, כן?
לכל המורשת, לכל בוודאי, החינוך.
בוודאי, בוודאי. אתה רואה את המושג הזה של משפחה שמובילה לגידול ילדים, כן? נגיד באותו נוסח, כמו ששני המורים לפסנתר, מגדלים את האלכסנדר להיות במאי וירטואוזי שמופיע בבמה החשובה ביותר בפריז, וזוכה למחיאות כפיים.
סנטרן אמיתי שהוא באמת... טופ של המקצוע בפריז.
ברור. ואז אתה שואל את עצמך, הערכים הדתיים, כל הערכים הדתיים האלה מתחילים להיות מופשטים, ואתה רואה מה עומד מאחורי זה. הנאמנות לבוס, למנהיג, לאיש שעומד בראש הכפר, לאיש שעל פיו יישק דבר, לקייזר נגיד, לראש הממשלה, יותר מאוחר להיטלר. גם הנושא הזה נבדק ו... אתה בודק את כל המרכיבים שלו, ואתה רואה את רמת הריקבון הקיצוני בתוך. בוא נגיד שיש בסרט לבן משהו שמזכיר לנו את הנס קריסטיאן אנדרסון, את המלך הוא עירום, אבל בנוסח קצת אחר. זאת אומרת, הילדים לא מתבוננים באמת, בדרך חיובית. הוא עירום, הוא עירום, המלך עירום, כן. אלא... הילדים, במידה וזה הילדים, כי אתה לא יכול להגיד שום דבר בטוח על כל דבר שאתה רואה, אבל במידה וזה הילדים, הם מעוררים את אנשי הכפר לצפות במציאות שלהם, דרך הפרובוקציות האלה שהם עושים, דרך ההריגה של סוס, או הפציעה של סוס, או דרך כל הדברים.
זאת הרופא,
בדיוק
שאולי הרופא עשה את זה גם, זה אופציה שעולה בסוף.
נכון, הכל דיפוזי, שום דבר לא מדויק. ופתאום אתה אומר לעצמך, איך הוא רואה את כל המערכת הזאת, ועוד הופך את הילדים לאלה שהראייה שלהם היא הראייה הכי צלולה. יש משהו דומה גם בחבוי, שהראייה הצלולה ביותר היא לא של הגיבור של הסרט, אלא
של הבן שלו.
של הבן שלו. והדברים הם, פשוט נפלאים. אני, כשאני הולך לסרט של הנקה, אני מגלה דברים שלא ידעתי, שלא ראיתי, שלא חשבתי שאפשר לבטא אותם, ולכן בעיניי הוא משב רוח מדהים. האמת היא שאני פחות אוהב את סרטיו הראשונים, וטוב שאנחנו לא מדברים עליהם, אני גם לא בטוח שאתם צודקים שזה בעיקר לעצבן ופרובוקציה.
לא, אני...
אני חושב ששיבלת הרבה יותר מזה.
זה באופר.
זה לא, אני עשית כדי... כי זה די הרווחת, אני חושב שהוא באתם רק לעצבן, אני... לא, לא, אם זה כך לא תורך לראות את המחבואים ולהידיים עם מחבואים.
אבל מאז מחבואים, אני שואל את עצמי אם אי אפשר להתחיל בסרט קודם, באמורה
פסנתר.
אני הייתי מתחיל אפילו בקוד לא ידוע, אבל אני גם אוהב את 71 פרגמנט.
לא, אני גם,
ויש לי... כולנו אוהבים.
גם משחקי ששו, אני ביחסי אהבה, שנאה איתו, אני חושב שהוא סרט חשוב שאני לא אוהב אותו.
אתה חייב להכיר... שבקריירה של אומן גדול יש התפתחות, בגרות ובשלות. והוא נמצא כרגע בדיוק במקום הזה. כשהוא עובר מסרט שמתאר תקופה, שמתאר עולם, שמתאר לרוחב כפר שלם, והוא גם חורג הרבה מעבר לכפר, כמו שאמרתי, דירה אחת קטנה סגורה, שלפעמים התריסים סגורים ולפעמים פתוחים, לפעמים החלונות סגורים ולפעמים החלונות פתוחים, והוא מתרכז בתוך המסגרת של הדירה, והוא כמעט לא יוצא החוצה, כך שכל יציאה הופכת להיות לכל כך משמעותית, והמינימליזם מתגלה כאן בצורה כל כך נפלאה. אתה אומר, אין דבר שהאיש הזה לא ידע לעשות גם בעתיד. אני מצפה לקוצר רוח כבר לסרט הבא שלי.
ושאלה בהקשר של סרט לבן, איך אתה רואה, הנה הילדים שלא נשומעים בהקלטה, שיודעים יותר מכולנו מה, מה מצפה לנו. בסרט לבן, איך היית מחבר את הידיעה שלנו מראש, זאת אומרת, שזה הנאציזם בעצם. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שלא עולה כמובן בסרט כי אין, אבל אנחנו כולנו אמורים להחזיק, כמו שדברת על הקרחון, שבעצם את העתיד.
אז אני שואל את עצמי, ממתי אנחנו אמורים לדעת שזה הנאציזם? ואני מוכרח להגיד שאני נכנסתי לסרט הזה בתור תמים. באבונותיי הייתי תקופה ארוכה מבקר סרטים, ולכן ראיתי סרטים לפני כולם. אף אחד לא אמר לי כלום על הסרט. אני גם מקפיד כדי שהדעה שלי תהיה טיפ-טיפה יותר אישית וטיפ-טיפה פחות מועתקת, לא לקרוא ביקורת לפני שאני רואה את הסרט. לכן לא ידעתי. לא ידעתי. ואני בניתי את הרעיון שאלה הם הזרעים של הנאציזם תוך כדי צפייה. אני לא מצליח לראות באיזה רגע הייתי אמור להבין את זה. התחושה של העולם הפאודלי הזה, הנוצרי הזה, החסר פשרות ביחסו לערכים מקובלים וערכים לא מקובלים, נראה לי כמו העולם הבורגני בכל מדינות אירופה באותה תקופה. אני חטפתי את השוק שלי כשהבנתי שזה בעצם עוסק באותם חיילים שביצעו את מעשי הרצח של יהודים בשואה, כי לא קישרתי. זה 1913, השואה מתחילה ב-1942, זאת אומרת, יש לנו עניין של 30 שנה. התינוקות שנולדו ב-1913 היו כבר בני 30, הם יכולים להיות הדרג של המפקדים, הם לא הדרג של החיילים המבצעים, ולכן הוא קצת הרחיק, הוא קצת הרחיק, זה לא עד כדי כך אחד לאחד. אבל יחד עם זה, הוא לא...
אבל אם אתה חושב על 33,
זה... נכון,
לא, הם גם...
זה על אלה שבחרו את היטלר.
וגם הסרט כבר אומר, אני חושב, אולי אירועים שנתפל לכם עכשיו, אחרי שנים, גם לא יודעים כמה שנים, זה מושל המורש, הוא בין אולי 70, אם זה אחרי מטה משל השנייה, הוא מספר את זה.
נכון.
אנחנו לא יודעים איזה אירועים, זה גם יכול להיות המחרמת העולם הראשונה. אתה יודע, למה לא להגיד שהאלימות הזאת של הילדים, זה לא אלימות של יד במחבואים, של הגבר שהוא היה ילד, שעשה מעשה אלים כלפי בן אדם אחר. שול, אולי גם כולם, וגם אפילו הגיבור של אהבה, ברגעים שהיא חבבה לו, אומרת לו, פעמים אתה מפלצת.
הנפלא בסרטים של הנקה זה אותו שילוב שאתה הצבעת עליו, שמצד אחד זה נשאר מאוד מאוד מופשט ומאוד מאוד סמלי, ומן הצד השני זה כל כך קונקרטי. הכפר הגרמני הזה זה אחד הדברים הכי קונקרטיים שראיתי. עם הבוץ, עם הדרכים, עם הגדרות, עם הפרות, עם... יש משהו נורא נורא קונקרטי, ואני חושב שזה הדבר שאני הכי הכי אוהב אצל הנקה. הנקה עוסק בשאלות שהן אגב גם לא גרמניות. אני חושב שלצמצם את המשמעות של הסרט בכך שהוא עוסק בדור שהעלה את היטלר לשלטון, הוא לא נכון. אנחנו מדברים על משהו שהוא עמוק הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, אם אתה מעניק, נאמר, אלימות לילדים שלך, הילדים שלך יהיו אלימים ברגע שהם יגיעו לפרקם. זאת אומרת, כל שיטת החינוך, כן, מה שמאפיין את שיטות החינוך שמתוארות בסרט לבן זה בעיקר השפלה. למה הוא קרא לסרט שלו סרט לבן? בגלל ההיבט הכי משפיל שיש בסרט. הרעיון שמישהו צריך לשאת סרט לבן, כדי שידעו שהוא מה, הוא חטא. כלומר, הרעיון שהוא כל הזמן בעין של הציבור, זה הפעלת אלימות הכי קיצונית והכי קשה שיכולה להיות. זה כמו, הרי מטאפורית זה אותו הדבר בדיוק, זה כמו הכוכב הצהוב, המגן הצהוב, שהנאצים, כדי שכל אחד ידע שהוא יהודי, שהוא פושע, שצריך להרוג אותו כי הוא יהודי. המטאפורה הזאת היא מאוד קשורה עם השואה, אבל שוב אני חוזר על עצמי, האם אתה מצפה ממישהו שנושא על עצמו את הפשעים הנוראים של הדור הקודם לו, יכול להימנע מלעסוק בזה, אבל אני חושב שהמשמעות היא הרבה הרבה יותר רחבה. זאת אומרת, כל מצב שבו אתה משתמש באלימות כדי להפנים ערכים, שבעיניך הם הערכים הנכונים, ואני כמובן לא מדבר בכלל על המצב בשטחים, כל שימוש באלימות, כן, בסופו של דבר, הוא הדבר שמעצב את הדמות של הדור הבא.
אבל אני חושב שזה קצת יותר פתא או קשה אצל הנקה, כי אני חושב שהוא כן מצביע על זה שזה כבר כל כך מושרש בתוכנו, שאנחנו אפילו אהבה לא יכולים לחוות אותה בלי אלימות, אהבת ילדים לא יכולים לחוות אותה בלי אלימות, אהבת הורים לא יכולים לחוות, זאת אומרת שיש משהו כל כך אלים בתוכנו כבני אדם שהוא כל כך שאי אפשר לתק, אי אפשר לבוא להגיד אנחנו צריכים להתרחק.
הייתי חותם על זה, הוא לא צדקן, הוא לא, אתה יודע, האדם שרוצה לחנך מחדש את האנושות. אני הגדרתי אותו במשפט הראשון שדיברנו היום, הוא מסתכל לאמת בעיניים. זה מה שנפלא אצלו. בזה הוא מזכיר לי את בונואל. הוא מסתכל לאמת בעיניים. ומילת המפתח זה אותה מילה שבאנגלית אנחנו אומרים lucidity, בהירות. הוא יודע על מה מדבר, הוא לא בורח, הוא לא מתחבא, הוא לא אומר משובות נאורים, הוא לא אומר, הוא מראה לך את הדברים כמו שהם, ואתה אמור, אם אתה רוצה, הסרטים שלו הם הסרטים האחרונים שאפשר לקרוא להם דידקטיים, אבל אם אתה רוצה, תסיק מהם הסגנות.
זה גם קצת, אני לא...
לארס פון טריר הוא דידקטי, הענקה לו.
עבר לי הרבה זמן, כאילו, מאז שראיתי סרט לבן, אבל הייתה לי תחושה, אם אני זוכר נכון, שיכול להיות ש... נכון ששיטת החינוך שלו היא מאוד קשה שמה של האב קומר, אבל אני לא יודעת כמה היא באמת מאוד שונה מימינו, זאת אומרת, אני לא רוצה ליפול במנהליות, אבל למרות שזה מתבקש, שזה הסרט היחיד שהוא עושה תקופתי, אבל אתה תמיד אומר, הוא עושה תקופתי, אבל בעצם מה לא ולילדים האלה, הוא מדבר עליהם היום.
בדיוק. זה הגדולה של הנקה, זאת אומרת שהוא מדבר על הקהל שלו בגובה העיניים. והסרטים לא שואלים שאלות על מה שהיה.
למה אתה חושב שהחינוך שלך לא יוליד נאציזם?
נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה.
יש גם שתי דמות מפתח בסרט, חוץ מהרופא, שאיתו נפתח הסרט, והוא לכאורה אמור לזה שמציל ומרפא את הקהילה, אז קודם כל זה שנקרא ראשון. שזה כך שובר, ואז גם מגלים עליו בהדרגה, הדיצוג מלפי של חילות של כפר, עליו והשכנה שלו, וכי מבט שלו מה יש, הסודות של הרופא, והדמות המשמעותית בסרט היא הדמות של המורה, שיכולה אנחנו רואים את הדברים דרך עיניים שלו, ולכן אנחנו מזדהים איתו, ויש לו אפילו סיפור אהבה, שיש לו רגעים מאוד פואטיים של אהבה, שסיפור של הרופא עם עם המטפל שמגיע מעיר אחרת וידאג לאב שלי ויש להם הולך בצל משפחה שלה וככה הם אולי יהיו את הילדים שיהיו הנאציזם אבל הם מצד שני אתה מסתכל על זה לאחור אתה אומר אנחנו ראינו את זה דרך הוויס אובר שלו כלומר הוא עשית אותו נגד הילדים אם יש קצת סרטה נגד הילדים לא הדימויים שראינו שאולי הם גם אולי גם לא יש איזה חלק אפל יותר שמוסתם
בין... נכון, בדיוק. מה שהנקה מנסה לעשות כל הזמן, זה להימנע מלהעמיד את עצמו מאחורי אחת הדמויות. הוא רואה את החסרונות של כל אחת מהדמויות, הוא לא מזדהה באופן טוטלי כמובן, עם הטוב הזה, יש משהו בנאלי בטוב הזה, אם הוא טוב בכלל. אתה בעצמך אמרת שאתה יכול לפרש חלק מהדברים כדברים שהם מאוד מאוד לא סימפטיים לגבי שתי הדמויות האלה, גם... זאת שהוא פוצח איתה ברומן, היא דמות הרבה יותר מורכבת ממה שנראה על פני השטח, מה שיפה אצל האנקה זה שהוא לא נותן לך לתדמיות מקובלות, לתפיסות ערכיות שגרתיות, לחדור אל תוך הקולנוע שלו, והוא נשאר, כמו שקראתי לזה, בהיר מבט. הוא רואה את הדברים למלוא מורכבותם, מה שאנחנו לא רואים. וזה מה שמאפיין את כל שלושת סרטיו. סרט כמו אהבה עוסק ביכולת של האדם לצאת מתוך עצמו ולהעניק לזולת מה שאתה לא מצפה שאדם נורמלי יעשה, ובסופו של דבר מה שהוא מעניק זה משהו שדומה קצת לרצח מתוך רחמים. והשאלה היא אם הרצח הזה הוא באמת כמו שהוא מציג אותו על פי בקשת הנרצח, או שהוא משכך את הקשיים העצומים שנמצא בהם הרוצח, והרצח פותר לו את הבעיות האלה. הדברים הם לא ברורים, הם אף פעם לא ברורים.
כן, הבקשת הנרצחת, היא מגיעה, כמו הרצחת מולדת בשלב דמוקדם.
נכון.
אבל כמובן אומר לא, וזו סיטואציה שתמיד מוכרת. אבל בשלב מסוים, כמו הרצחת גם, כלומר, האם זה באמת רצח ש... כלומר, המוח נמצא במצב המנטלי הזה, ואחר אני גם, כשאני רואה אותי אנשים במצבים כאלה שלא יכולים לדבר, אתה כבר לא... יש שאלות, כפי שפרימו לוי צד בהקשר אחר, אז זהו אדם, כלומר, מתי אתה, מתי זה אדם נשאר בן אדם ככה? ואם גם לבן אדם המטפל הזה לא מגיע מנוחה, כלומר, כן, הוא עושה בשביל עצמו את הרצח, אבל...
כן, וזה אלה הם השאלות הכי אמיתיות והכי עמוקות שאדם צריך לשאול את עצמו כשאנחנו מגיעים לנושא כל כך רגיש כמו המתת חסד. ואני חושב שמה שאני מתרשם מהסרט של האנקה זה שהוא מסוגל להתמודד עם המציאות ישר ולא הופך את האקט הזה לאקט ערכי, מוסרי, אקט של, אתה יודע, של מודל התנהגות, אלא הוא בודק את כל הניואנסים ואת כל ההשלכות, והדברים לא פשוטים. המושג הדברים לא פשוטים, עם זה אני יוצא מסרט של מיכאל האנקה. ולכן אני באמת חושב שהוא האינטלקטואל הבולט היום בקולנוע העולמי, משום שהוא יחד איתנו בודק את ערכי היסוד שלנו, ברמה שבדרך כלל היה נהוג לבדוק אותם או בפילוסופיה או בספרות. והוא יוצר היום יצירות ברמה הזאת, לפחות אני חוזר שלוש היצירות האחרות.
גם האחרות הפשוט חותם, באמת, חוויות שנשארות חזק.
הוא גם אחד המשפיעים הגדולים של הקולנוע בעשר שנים האחרונות. אני חושב שלעיתים גם לרע, זאת אומרת, לא בגללו, הוא לא אשם, הוא עשה דברים נפלאים, אבל... נוצר סוג של מבנה של קולנוע אמנותי של בן אדם אטום לחלוטין, גיבור אטום שאנחנו לא יודעים מה קורה לזה, ובסוף הוא עושה איזשהו מעשה אלים ששופך אור חדש, למשל מישהו שמתנהג בצורה יומיומית יומיומית בנאלית, ואז הוא רוצח, או אז הוא אונס, ואז והמבנה הזה לפעמים הוא קצת מה זה, למה הולכים לזה, וזה דווקא שטחי, זה עושה איזושהי אשליה של הדברים מורכבים, שהדברים לא פשוטים, אבל בעצם...
הייתה פעם בימים ההם פרסומת בארץ שאמרה, הכל תלוי בטיב המילוי. זאת אומרת, המערך שבנה האנקה, אפשר למלא אותו באופנים שונים. חקיינים הם תמיד עושים וולגריזציה למבנים או לטכניקות שבהם הם עובדים. אני לא חושב שהעובדה שהוא משפיע על במאים פחות טובים ממנו לעבוד ב... צורת עבודה שהוא פיתח, אומרת משהו שלילי לגבי האנקה עצמו. בעיניי, כל פגישה עם האנקה זה רצון שאני לא יכול לדכא אותו, וזה לפגוש אותו אישית ולזכות לשעתיים של שיחה איתו.
אני חושב שגם בסרטים החדשים הוא מצליח להמציא את עצמו מחדש ולא להפוך ל... זאת אומרת, כי החקיה שלך יכול לחשוף את הקלישאה שלך ולחבל בדבר הטוב שאתה עושה, והוא מצליח למצוא באמת את הדיוק, את הזיקוק הזה שאתה מדבר עליו כדי לשמור על ה...
שלא לדבר על היכולות הטכניות שלו, שעל חלקם דיברנו ועל חלקם עוד לא דיברנו, על האיכויות הצילומיות שלו.
בעיקר בסרט לבן.
נכון, והדרך שבה הוא עובד עם שחקנים, שאתה אומר לעצמך, איך אפשר להגיע בקולנוע מבוים לאיכות כזאת?
כן, תגיד, אחרי אותך אמרתי שהוא מעצבן, אני אומרת כי יש הרבה אנשים שמכיר שהתעצבנו ממנו, בשלב כלשהו, ולא מוכנים לראות סרטים שלו. וזה אולי, אולי זה סוג של עודל עדות לגדולתו, כי אין להם הרבה הבמאים שאנשים יגידו, אני לא הולך לסרט שלו.
תראה, אני קודם כל מופתע, ואני חושב שהוא בר מזל שהוא מקובל כל כך בעולם הקולנוע. אני לא הייתי מצפה, גם מועמדויות לאוסקר. הרי אתה יוצא מסרט של הנקה ואתה מרגיש רע. רע אולי במובן הטוב, אם יש כזה דבר, אבל אתה מרגיש רע, כבד לך, קשה לך בפנים.
אני אתן לך דוגמה מקטע מאהבה, זה הכתרי. יש קטע שבו הגיבור ברוכה מספר על סרט שהוא ראה בתור נער. וברגע הזה, זה רגע של יופי, של סיפור, אגב, אין מבחינה קולנועית, טוב, כמו כל הסרט, מצלמה לא עושה כלום.
אבל זה הווירטואוזית
הכלום. כן, הווירטואוזית הסיפורית, כן. וזה רגע יפה, יפה עם רגע של הדמות הזאת, של שתי הדמות, אלא גם מי שמקשיבה.
הוא מדבר על עצמו בתור ילד, ועל היכולת שלו להזיל דמעות פעמיים. פעם אחת כשהוא רואה את הסרט, ופעם שנייה כשהוא מספר לסרט.
ופעם שלישית.
נכון.
שאנחנו רואים אותה.
ואז אני כל הזמן אומר לעצמי, איזה סרט הוא ראה, איזה סרט, ואני עם הידע יחסית גדול שיש לי על קולנוע, מנסה לזכור איזה סרט הוא ראה, שום סרט. זאת אומרת, התחושה היא שהוא מוציא סיטואציה, אומנם קולנועית, אבל הוא מספר אותה מחדש במונחים שלו, שלא קשורים בכלל עם הסרט המקורי, הוא לא עושה מחווה לאיזשהו סרט. וזה באמת כל כך יפה, זה כמעט מושלם.